אתם מאזינים לפודקאסט ריאל מדריד בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
פודקאסט ריאל מדריד פרק 87, ריאל מדריד ברבע גמר ליגת האלופות אחרי 1-1 עם לייפציג ושומרת על פער 7 נקודות מהמקום השני בליגה עם 4-0 על סלטה ויגו בסנטיאגו ברנבאו. איתכם באוזניים אורי רייך, חמי אלמוג והאב הטרי גל קרפל. מה קורה חברים? טוב שיש חופשת לידה.
כן, מתאפשר לי להגיע.
יפה, כיף גדול. אז נדבר על שני המשחקים ועל עוד דברים מסביב. ברשותכם אני אקח את הכותרת הראשונה. הכותרת שלי היא גדולה על הליגה, אבל לא על אירופה. אנחנו מסכמים כאן, שוב, שני משחקים שהם בעיניי שונים בתכלית, שמעידים לאן העונה הזו של ריאל מדריד יכולה ללכת. אתמול, ריאל מדריד לא בתצוגת תכלית, וזה בדיוק העניין. הילוך יחסית נמוך, מביסה את סלטה ויגו, שצריך להגיד, נלחמת על החיים שלה, כבר עשתה חיים לא קלים העונה לברסה ולג'ירונה. מחצית ראשונה, ריאל בעיניי שיחקה נכון, בסבלנות. דווקא מחצית שנייה שהיא שיחקה פחות נכון, ובסבלנות דווקא אז הגיעו השערים. קיבלה גם עזרה מהמצבים הנייחים, מהסגירה או מהחוסר סגירה של סלטה ויגו. במצבים הנייחים, שורה תחתונה, בערב סביר, ריאל נותנת רביעייה, מעריכה את הרצף שלה ל-22 משחקי ליגה ללא הפסד. זה הרצף הכי ארוך מאז מוריניו ב-2011-2012, אז הוא עשה 23 משחקים, אז יש לה עוד אחד כדי להשוות. אגב, רצף קצת פחות מדובר, כי הוא רצף שאני המצאתי, זה שהיא הגיעה ל-33 משחקים רצוף, שהיא לא מפסידה ב-90 דקות. כי בדרך היה את ההפסד בגביע, ברכה לאתלטיקו מדריד, אבל ב-90 דקות כבר 33 משחקים שהקבוצה הזו לא מפסידה. עכשיו, לא מפסידה זאת נקודה חשובה, כי גם נגד לייפציג ריאל מדריד לא הפסידה, וזה היה משחק שונה לגמרי, וגם הוא וגם אתמול הראו שריאל מדריד, בעיניי, היא צריכה פגרה. זאת אומרת, היא צריכה איזושהי הפסקה, היא תקבל כזו אחרי אוססונה, היא צריכה את ג'וד בלינגהאם בחזרה, היא צריכה את מיליטאו, אם יחזור כמו שצריך, בשביל יציבות הגנתית, בשביל הבילדה, בשביל הנייחים בשני הצדדים, והיא צריכה להרים את עצמה מחדש, כי המשחק מול לייפציג, שוב, לא היה מספיק טוב, ואנחנו נדבר על הביקורות שהיו על קרלו. בשורה התחתונה, אם אני ככה אורז את שני המשחקים האלה, האליפות בליגה חייבת להיות של ריאל מדריד, גם אם הקטלוניות, ברסה, ג'ירונה, יצליחו מתישהו בעשר המשחקים הקרובים קצת להתקרב, אוי ואבוי מבחינת ריאל מדריד, אם היא לא תיקח אליפות, לעומת זאת, המשחקים מול לייפציג, שהיא לא מהראיות אירופה צריך להגיד, הראו שבכל מה שקשור לזכייה בליגת האלופות, ריאל, כמו שכם אוהב להגיד, תצטרך לייצר איזשהו סייקל חדש, להמציא את עצמה מחדש, אחרי הפגרה, עם חזרה של מושעים, של פצועים, אבל זכייה בצ'מפיונס, בניגוד לאליפות שבעיניי זה צריך להיות בכיס, הפייבוריטיות של ריאל מדריד לזכות במפעל הזה, קצת ככה מוטלת בספק.
כן, כמה דברים שאמרת. קודם כל לגבי האוי ואבוי נדבר עוד מעט. אוי ואבוי אם זה יקרה, בוא נראה מה עוד יכול לקרות, ודברים עוד יכולים לקרות בריאל מדריד.
האליפות לא... אבל אמרת גדולה... לא אוי ואבוי אם היא לא תיקח את האליפות?
לא, ודאי שאוי ואבוי. שאלה מה הסיכוי שיקרה האוי ואבוי, נדבר על הסימנים לאוי ואבוי הזה, שאולי אולי עומד להגיע, באופן מפתיע, כאילו האווירה היא של אין שום אוי ואבוי, ואני אדבר על זה עוד מעט. אבל קודם אמרת גדולה על הליגה. וזה סלטה ויגו. והיא רעה מאוד, היא רעה מאוד, בכל זאת היא שיחקה והיא הגיעה להזדמנויות, לא להזדמנויות, היא לא הגיעה להזדמנויות, אבל היא הייתה יכולה להגיע להזדמנויות.
הזדמנות אחת שם לפני הירידה למחצית.
כן, אבל מצב של 1-0 למשך הרבה מאוד זמן, המשחק היה לא בכיס של ריאל מדריד, ובכל זאת היא עשתה את זה, אבל סלטה ויגו היא קבוצה רעה מאוד, ממש לא צריך להסתנבר מזה, במובן הזה שהיא באמת קיבלה יריבה מאוד מאוד נוחה. ובתוך כך אני רוצה להגיד מילה על רפה בניטס, כי אמרת בחסות המצבים הנייחים, בעיניי הסיפור הכי גדול של המשחק זה זה, מה שניצח לריאל את המשחק זה הקרנות של לוקה מודריץ',
נכון.
הוא עוד משחק ענק של מודריץ', דעתי עוד משחק שמודריץ' ניצח, הוא האיש שניצח את המשחק בסופו של דבר, כמובן גם רודיגר, אבל כל קרן שלו הייתה מדהימה, זה פשוט היכולת שלו לעשות באופן קונסיסטנטי, קרן אחרי קרן, הגבעה מדודה שמגיעה להזדמנות, אבל בצד השני עומד רפה בניטס, שזה מאמן שאנחנו מכירים, וזה פשוט מדהים, כל הקריירה הוא מאמן מאוד מוזר, כי הרבה פעמים הוא גדול, והוא הביא אפילו כמה מהחידושים הגדולים של העידן המודרני בכדורגל, אבל לפעמים, אתה אומר, מה הוא עושה כל היום? איך יכול להיות שקבוצה של רפה בניטס, גדולי המאמנים לכאורה, כן, ממש לכאורה, לא יודעת לעמוד בקרנות, עד כדי כך שכל קרן זה כמעט גול, וזה פשוט מביש בעיניי איך שהקבוצה, אם זה היה מאמן צעיר, היו אומרים, טוב, המאמן הזה לא רציני, זה לא יכול להיות שהוא עד כדי כך לא מכין את הקבוצה לקרנות, ובלי הקרנות, ריאל מדריד אתמול, לא יודע מה היא עושה, מצד שני, היה יכול להיות גם 5-0 של קרנות, כי כמעט כל קרן זה גול, הזדמנויות אדירות עם חוסלו וקמבינגה, וכמעט כל קרן הייתה יכולה להיות גול, אז גם העניין של רפה בניטז, ושוב, לוקה מודריץ', לדעתי גם היה טוב משחקני הקישור, ובטח ובטח ההגבעות שלו פשוט ניצחו את המשחק, קל מדי, המשחק הזה לא אומר לגדולה על הליגה.
לא, אבל היא באופן כללי גדולה, לגי שגם במשחק הזה, שכמו שאנחנו אומרים, וקצת מתמחבשת, ושוב, הניע את הכדור על קשת השלוש במחצית הראשונה בהרבה סבלנות, ולא הצליחה לפצח, בסוף זה עדיין נגמר ב-4-0, וזה הסימן המעיד בעיניי על זה שגם ביום לא משהו, היא מצליחה לסמן את אבי, כן חמי.
אני חושב שריאל בתקופה לא טובה, צריך להגיד את זה. אבל היא צולחת את המשחקים, היא לא מפסידה.
אולי קצת מזכיר לנו את תחילת העונה.
זה מראה על הדבר העיקרי שטוב בריאל מדריד השנה, ושזאת קבוצה מאוד מאוד חזקה. קבוצה חזקה, היא יודעת להביא את הפתרונות לכל משחק, זה לא תמיד נראה הכי כיפי לעין וכאלה, אבל היא צולחת את המשברונים, היא עוברת את הגלים האלה, זה מאוד מאוד חשוב, אם אתה רוצה לעשות תארים. אני חושב ש... החודש האחרון פחות טוב, זה בעיקר נעוץ בג'וד בלינגהם, שהיה פצוע, ועכשיו גם מורחק, והוא מאוד מאוד חסר בפינס של המשחק.
נדבר עוד על הרחקה שוב.
על להביא את הדברים...
אם תרצה נדבר.
להביא את הדברים היותר יפים במשחק, הקבוצה היותר מאוזנת שהוא משחק.
הוא מצליח בכוחות עצמו להסתיר את זה שאין חלוץ בכיר, לאורך כל העונה. ועכשיו כשאין, אז פתאום זה קצת נראה כמו ריאל מדריד, שחששנו בתחילת העונה ואמרנו, איפה, מי יהיה החלוץ הבכיר? חסר לחלוץ.
לגמרי. הוא מאוד מאוד חסר. אם אני אגע שנייה בלייפציג, אז
כן,
אני
תיגע.
פה, אני אמרתי לאורך כל העונה שריאל...
אמרת מקודם את המילה צולחת משברים, היא צלחה את לייפציג, לגמרי צלחה.
מבחינתי לא פייבוריטית בשום צורה לזכות בצ'מפיונס. היא תמיד פייבוריטית, כזאת ריאל מדריד, אבל מבחינת כדורגל נטו ממה שאני רואה, היא לא. שזה מאוד מזכיר לי, כשראיתי את צמד המשחקים, אפשר להגיד אפילו נגד לייפציג, כי בשניהם היא הייתה פחות טובה, ותכלס הגיעה ללייפציג לעלות, צריך להגיד את זה. זה מאוד הזכיר לי את פריז, שפריז, בליגה שלה, היא משייטת, ואז כשהיא עושה את השיפטינג לאלופות, היא תמיד נתקלת בבעיות, כי הליגה קלה לה מדי, והיא מגיעה ל... וככה זה היה נראה מול לייפציג, שריאל מדריד בליגה מסתדרת, זה לא שהיא קלה לה מדי, אבל כן. היא מסתדרת, ואז היא פתאום הגיעה לאיזשהו צמד משחקים, שוואו, פתאום לחץ גבוה עושים עליה, ובקישור לא מתפקד, ו... ולא היה לה כל כך מענה לדברים האלה. היה לה את בראים דיאז במשחק הראשון בגול מופלא. היה לה את לונין במשחק מטורף בגרמניה.
והיה לה את קרוס, בלינגהם, ויניסיוס, שנתנו את הגול שבעצם העלה אותה שלב במשחק השני.
נכון. בלוק נמוך, בבית, משחק מאוד מביש. אני, המשחק הזה מאוד השפיע עליי.
הרבה ביקורות על קרלו אנצ'לוטי, על ההרכב והסגנון.
המשחק רע מאוד, הרכב רע מאוד. הצורה, הגישה הזאת של... כאילו, לא לשחק על תוצאה, אבל הכל בסדר כזה, הכל...
יהיה בסדר.
תחזור לה, הכל בסדר?
80 אלף ביציע, זה היה נראה רע מאוד. אני חושב שאתמול גם היה משחק רע של ריאל, אני לא נהניתי מהמשחק אתמול בכלל. 1-0, כמו שקרפל אמר, עד דקה 80, 79.
זה היה דומה למשחק נגד לייפציג.
לא היה חסר הרבה, שפתאום ייפול פה איזה גול, אתה יודע, 1-0 זה מאוד שביר, יכול ליפול לך פתאום איזה גול, 1-1, לך תביא עכשיו את השתיים. קרה מה שקרה בסיום, אבל צמד משחקים לא טוב של ריאל, ה-4-0 אתמול מאוד משקר מבחינתי, ואוססונה פגרה, וג'וד יתחיל את הסייקל החדש שדיברנו עליו.
אתה רוצה את הכותרת שלך, קרפל?
כן, אז הכותרת שלי, אמרת, הכל בסדר, אז זהו, הכותרת שלי זה יהיה בסדר, והכל בסדר. כי ריאל מדריד, באופן מאוד קיצוני העונה, באווירת יהיה בסדר. עכשיו, זה הכוח שלה, בגדול, זה מרשים מאוד, בטח לעומת מה שקורה במועדונים אחרים, אבל באופן כללי מה שקורה בעולם הכדורגל, ריאל מדריד מין שינתה דיסקט, וכאילו... פרס ואנצ'לוטי כאילו צוחקים על עולם הכדורגל על החוץ, שכולם בפאניקה כל הזמן, והם בסדר, ויש שם אווירה תהיה בסדר, קשה. תסתכל אתמול בהרכב, פותחים לונין, שוער המחליף, נאצ'ו, שאומרים, כן, הוא לא מספיק ברמה, למרות שבדברים מסוימים הוא כן ודברים מסוימים הוא לא, מנדי, שהוא לא מספיק טוב, וסקז, שהוא לא מספיק טוב, רודריגו, שלא נמצא, לא משחק מספיק טוב, בראים דיאז, שהוא בסדר, אבל הוא לא טופ, ועדיין ריאל אומרת, תהיה בסדר, מה אתה דואג? ואתה מדמיין כאילו את אנצ'לוטי כל משחק, כאילו אומרים לו, אנצ'לוטי, נפתע לנו הבלם, אין שוער, הלך החלוץ, מה עושים? אל תדאג, יהיה בסדר, נכניס את דייני סבאיוס, יהיה בסדר, מה אתה דואג, מה אתה דואג? ובאמת הכל בסדר. עכשיו, לאנצ'לוטי, עוד לעוקבים הוותיקים, בעונה הראשונה שלנו של הפודקאסטים, בעונה הגדולה, כל הזמן דיברתי על תופעת העונה השנייה ומעלה של אנצ'לוטי. שיש איזה משהו בקבוצות שלו, שתמיד הוא מגיע, מחבר את כל הקבוצה, הכל נהדר, ולאט לאט נוצרת איזושהי סטגנציה, איזשהו משהו שמתחיל להתעייף קצת בקבוצה. עכשיו, מה ששינה וטרף את הקלפים, זה ההבאה של בלינגהאם, שלא הוא הביא אותו. אבל בקרדיט ענק לאנצ'לוטי של איך הוא משתמש בבלינגהאם והופך אותו אולי לשחקן הכי טוב בעולם העונה, אבל השחקן המוביל העונה מבחינת יכולת והשפעה, אבל מעבר לזה יש את הדבר הזה, אתה כן מזהה בריאל מדריד את מין יהיה בסדר, זאת אומרת, אנצ'לוטי לא לחוץ, הוא כל כך...
אבל זה יהיה בסדר שבאמת יהיה בסדר, או שזה רק התחושה תהיה בסדר שרבין להבדיל אלפי הבדלות ביקר בתרבות הישראלית?
הרגרסיה שאתה מדבר עליה, ראינו אותה בעונה שעברה, שזאת העונה שאחרי.
נכון, נכון.
אבל היו גם תנאים אובייקטיביים בעונה שעברה, בבחינת רכש וכל מיני כאלה.
אבל זה יותר מזה.
והשנה קצת קשה לבוא בטענות, כי נוכח הנסיבות והפציעות המרובות והצולבות, אז קשה לבוא בטענות.
אז תראה, מצד אחד,
רגל יפה.
אז מצד אחד אני אומר את זה, כאילו דווקא התחלתי ברע, כי אמרתי, כי אני, אם להתחיל ברע זה להגיד, ריאל מדריד נראית קצת כמו קבוצה שהאסון עומד לנחות עליה. זאת אומרת, עכשיו, היא גם נראית כמו ההפך המוחלט, וקשה, זה מאוד מבלבל, אבל ריאל מדריד נראית כמו קבוצה שהכל בסדר, ואנחנו זה, ואתם יודעים איך בכדורגל, הכל בסדר, לרגע מתהפך, משחק אחד רע, וכל הרוגע הזה נהיה לחץ. אבל, מהצד השני של זה, ביטחון שהוא משרה, בכל זאת יש לו שחקנים ענקיים וסגל לא נורמלי, הוא משרה איזשהו ביטחון, והוא מנסה כל הדברים חדשים, והוא כאילו מכין את הקבוצה לישורת האחרונה. זאת אומרת, אם להיות אופטימי, כאילו ריאל מדריד מוכנה לישורת האחרונה. היא מנסה את כל השיטות, הוא כל הזמן משנה. הוא כל הזמן משנה שיטה, הוא כל הזמן אומר, תהיה בסדר, ועושה איזה משהו שהוא שונה ממה שהוא עשה לפני זה, כי הוא מנסה, הוא מתרגל, הוא גורם לכל השחקנים להיות מוכנים לכל תרחיש, כדי שברגע האמת הם היו מצוינים. עכשיו, באמת שאני לא יודע להגיד לך, אני חושב שהחודש הקרוב ייתן לנו הרבה מאוד תשובות לגבי העניין הזה. האם ריאל מדריד הולכת לכיוון של פתאום משבר קטן ופק הכל מקורס, או שלהפך, ריאל מדריד מציבה את עצמה, כי לכאורה הוא עושה את הכל כדי שהקבוצה תהיה מוכנה להגיע לישורת האחרונה בצורה טובה. הוריד מתח שיטת אוברדוביץ' מהכדורסל של ליצור משבר באזור פברואר-מרץ, כדי שבאזור אפריל-מאי הקבוצה תצא קדימה. והדברים כאילו, בינתיים הכל בסדר, ומחכים שהקבוצה תתפוצץ. יש לה את הפייר פאוור הזה, בטח שיש לה את היכולת לעשות את הדבר הזה. אני לא יודע לאן זה הולך, אבל אני כן חושב ש בהרבה בחינות הוא יכול להיות מרוצה, כי הוא, אתה יודע, נגיד מוציא את בלינגהאם דקה 85 נגד לייפציג. במועדונים אחרים זה מה אתה עושה? ואם תהיה הערכה, מי ינצח? לא, יהיה בסדר, מה אתה דואג? איך הם יכניסו גול? הם לא יכניסו, אתה יודע מה? הם לא יכניסו גול. והם לא מכניסים גול. והכל בסדר, נגמר אחת אחת. אז קשה קצת לקרוא את הדבר הזה. אני רק אומר שיש איזה, קל מאוד להיכנס לאופוריה סביב המצב של ריאל מדריד, של כאילו הכל בסדר ואנחנו הולכים טוב ואנחנו עוד לא בהילוך שני בכלל, כאילו, ואנחנו כבר בדרך לאליפות וכבר מתקדמים לרבע גמר. אבל אני שם כאן תמרור הזרה כזה שאולי בשקט 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 אנחנו חוזים בו בתופעת אנצ'לוטי והקבוצות שפשוט דואחות עט עט בלי שאף אחד שם לב.
חמי, כותרת שלך?
כן, אז הכותרת שלי אקספרס של חצות, ככה בהתאמה לטורקי שהגיע בסוף. כן, משחק התארך והתארך והתארך, ובסופו של דבר ריאל מדריד הבטיחה את הניצחון. אם אני אגע קצת במה שקרפל פה אומר, ריאל, זה נכון, הוא מתאר את זה מאוד מאוד נכון, כאילו היא בסדר, וזה מה שזה, אבל הוא דיבר פה על איזשהו רף התפוצצות, אני לא מזהה איזשהו רף התפוצצות גבוה שפתאום יכול להגיע.
ברמת הפוטנציאל אני חושב שיש את זה.
זאת אומרת,
כולם יצטרכו להיות בלבל קרוב לסי שלהם, כדי שזה יתפוצץ, אבל יש שם את הפוטנציאל.
רף התפוצצות, אנחנו מכוונים לו צ'מפיוס. הליגה היא הליגה, היא עוד מעט את הקלאסיקו, ברצלונה שבוע הבא נגד אתלטיקו, זה שבוע עכשיו שיכול...
נכון.
הפער יכול גם לעלות, ואז הליגה די תיסגר. די תיסגר, אני לא רוצה להגיד תיסגר לגמרי, אבל די. וצ'אמפיונס זה גם כמובן תלוי הגרלה. הצמד משחקים מול לייפציג משאיר קצת טעם רע ו...
חששות.
ולא חששות, אבל נותן לך עומדן על ריאל מדריד. נותן לך עומדן כמה היא באמת ביכולת מול כדורגל קצת אחר ושונה ממה שהיא חובה בליגה. בוא נראה.
טוב, הזכרת, אני אתחבר לאקספרס של חצות שלך, נתחיל מה שנקרא מהסוף את הדיבור על כמה מהשחקנים המרכזיים במשחק, אז גולר, שהאמת, אמרתי את זה גם בשידור, קצת הציק לי, אתם כבר מובילים 2-0 מדקה 79, למה קרלו חיכה דקה 89 כדי להכניס?
כי הוא צריך את השלוש.
למה? בשביל מה? הוא שם בווינר שנדבר עליו? כאילו, תעלה את גולר וסיביוס, דקה 84-85, העלה אותם בסוף, אבל...
כי זה בא מהר ומפתיע כזה, הוא עוד לא היה מוכן.
למרות שהוא העלה אותם ממש ממש בסוף, קרדיט לשניהם, גם גולר, הרבה מאוד ביטחון לעשות את מה שהוא עשה, שחקן שעבר, את כל מה שהוא עבר העונה עם הפציעות וחוסר קרדיט והעצבים, אז נגד סביליה וכולי, זורק שם את השוער, ראיתי בבוקר שמשווים את זה לשער של אוזיל, שער ראשון של אוזיל, שהוא כאילו המנטור כזה שלו, והאליל שלו, בדיוק, זורק את השוער וכובש, אבל דני סביוס, שמע, דני סביוס, שתי דקות לפני זה כבר ניסה להכניס כדור דומה לגולר ונעצר, פה מהלך אחרון של המשחק, משתחרר שלושה, ארבעה שחקנים, מכניס כדור גדול. גם המהירות
שהם הוציאו שם טוני עכשיו עשה את זה, המהירות שהם עושים זה ככה קצת תפסה את ההגנה של סטה לא מוכנה, התנועה של גולר לעומק הייתה נהדרת, סיומת יפה מאוד. צריך לזכור שהוא בטוטל לא שיחק אפילו 90 דקות כל העונה, עדיין, אבל כשהוא נכנס, הוא עושה דברים. היה גם את הפנדל, אני לא זוכר באיזה משחק זה היה.
ב-4-0, נגד ג'ירונה.
יפה.
4-0-5-0.
נכנס גם לכמה דקות.
סחט הפנדל,
זאת אומרת...
כן, מיינקו אותו, כן, במשחק היום שלו.
הוא נכנס, והוא מראה שיש לו את הדברים, אפילו אם הוא משחק 5 דקות ו-6 דקות.
קרלו אמר אתמול, יש לו עתיד כאן בריאל מדריד, וזה אחרי שהיו דיבורים על זה השבוע שהוא יושאל, כדי לקבל דקות כי הוא לא מוצא.
הוא יכול להיות מושאל ושעדיין יהיה לו עתיד כאן בריאל מדריד.
אני חושב ש...
זה תלוי בסבלנות גם שלו.
אני חושב שגם, אבל התפיסה שלנו צריכה להשתנות כי הסגלים... צריכים להיות רחבים יותר.
אני מסכים.
כי גם ליגת האלופות מתרחבת, ויהיו יותר משחקים, וזה עוד לפני הסופר ליג שאם וכאשר תקום. אני לא חושב שצריך להשאיל אותו, אני חושב שהוא צריך להישאר. אם כבר מישהו צריך ללכת, זה מישהו אחר, נדבר על זה אחר כך.
תראה איזה מועדון זה ריאל מדריד, שאני חושב שיש רגעים שהוא מרוויח על אותו מועדון גדול. ואני חושב שזה בא לידי ביטוי ששחקן כמו דני סביוס מוכן להיות כל כך שולי בסגל, אבל... עדיין, ואני חושב שיש כמה דוגמאות, והשונה זה משחק חזק, זאת אומרת, המועדון משחק חזק. לונין, זה שהוא מוכן לשבת ולחכות כל כך, הוא שוער נהדר, והוא מוכן לחכות, זה כי זה ריאל מדריד. ודני סביוס שמוכן לחכות כי ריאל מדריד, ווסקז שמוכן להיות תמיד האופציה זה, כי זה ריאל מדריד. גם גולר, במועדונים אחרים, היית שומע הרבה זה שהם לא מרוצים, וזה שהם לא משחקים מספיק, אבל יש איזה משהו בריאל מדריד, המועדון, שמצליח לשמור על שחקנים, גם בשביל הסיכוי שהם ישפיעו קצת באיזשהו משחק חשוב בליגת אלופות או במקום אחר.
אתה יכול להסתכל על זה גם בצורה ההפוכה, ששחקנים שעוזבים את ריאל מדריד, יורדים ברמה. אתה יכול לראות את זה על כל שחקן שעוזב בשנים האחרונות, קסמירו התפייד, רונלדו, ורן,
רונלדו,
רמוס, אתה יודע,
שחקנים
שהיו יכולים בהחלטה, להישאר במועדון, ועשו איזשהו שיקול.
סרחיו רמוס.
נכון, ועשו איזשהו שיקול, באו מול המועדון בקטע של כסף וכאלה, התפספס להם, ואתה רואה אותם יורדים, ושחקנים רואים את זה, שחקנים שנמצאים בתוך המערכת, רואים את הדבר הזה, לומדים להעריך את המקום שהם נמצאים בו. תשמע, זה באמת...
כן, אבל שחקן כמו סביוס, תראה, הוא כזה נהדר.
אבל אין לו גם...
עם כל הדיבור על גולר, במהלך הזה הכוכב זה סביוס קודם.
כן, אבל סביוס זה גם מקרה שאין לו יותר מדי. אתה יודע, גם ניסו, רצו לשחרר, ולא היה כל כך יותר מדי הצעות, לאן הלכת, עסק...
בליגה הספרדית ודאי... כן, אבל ודאי שבליגה הספרדית הוא יכול להיות שחקן הרכב.
הוא יכול, אבל ריאל לא קיבלה איזושהי הצעה ממשית. בטיס רצו אותו ולא רצו לשלם, אז כנראה שהוא לא כזה שווה את מה ש...
כן, טוב, שהוא משחק הוא נהדר, וזה נחמד ש, ש, שבמועדון הזה יש באמת האקזות, את השחקני קצה האלה, קצה ספסל, כן. שהם לא רואים בכלל.
טוב, בוא נדבר ככה על כמה שמות בקצרה, יותר מרכזיים בוא נאמר, כן. ופחות שוליים. למה מיליטאו היה צריך לקרוא את הצולבת שלו כדי שרודיגר יקבל את המקום שהוא היה צריך לקבל כבר בשנה שעברה? אני יודע שקרלו רצה ללכת עם מיליטאו ועלה בה ולשמור על הצמד הזה, אבל רודיגר זה פשוט שחקן מטורף, שחקן מטורף. גם ברמה ההגנתית זה ברור, אבל כשהוא הגיע בעברה חופשית, אז נתנו לו להיות שחקן ספסל, ורק בסוף העונה, כשהוא סגר את ארלינג הולנד שם, אז אמרו, איזה ענק הוא.
כי גם מיליטאו שחקן גדול, מה אני אעשה?
אבל עלה בה קצת פחות. אבל עלה בה היה בירידה.
כשרודיגר הגיע, אני מזכיר לך שזה אחרי הצגה שהוא נתן במדי צ'לסי נגד ריאל מדריד, הצגה מדהימה. רודיגר, כשרודיגר הגיע לריאל מדריד, בעיניי אז היה הבעלם הכי טוב בעולם. הוא היה הבעלם הכי טוב בעולם בזמנו, הוא היה בכושר הכי טוב, ואז ריאל הביאו אותו, ואז היה ברור שיש להם סיטואציה של שלושה בעלמים טובים מדי. עכשיו זה משתלם בענק.
אז במזל, במרכאות כפולות ומכופלות, אם מיליטאו יצליח לחזור בצורה טובה, ריאל מדריד הרוויחה את רודיגר, כי אם מיליטאו ועלה בלא נפצעים, יכול להיות שריאל מדריד קצת מפספסת עם רודיגר.
עלה בה, להערכתי, הוא די סיים. זאת אומרת, ישרה לו עונה אחת בחוזה, הוא מבוגר, הוא חוזר מצולבת.
כן, אז אני אומר, אז הרוויחו עם הפציעה של מיליטאו הייתה לפני, והיא זו שהרוויחה בעצם את רודיגר.
נכון.
כמובן אני מזכיר אותו היום, כי בסוף אין לו אף שער אתמול, ויש לו שני שערים. זאת אומרת, גם בשער הראשון זה הוא של ויניסיוס, גם בשער השני זה כמובן הוא. וצריך להזכיר, אם אנחנו מדברים הגנה, נגד לייפציג מיד אחרי שריאל מדריד עושה את ה-1-0, הוא נותן שם בהתקפה אחת, שלוש הרחקות, כולל עם הרגל שם בדקה 60 ומשהו.
לא נורמלית.
הוא מאוד חי את המשחק, יש משהו גם מאוד כיפי בלראות את אותו משחק, הוא מוסיף גם דברים שהם מעבר למקצועי עצמו.
נכון.
גם כל החברתי שלו, להרים את החבר מסביב.
לא הזכרנו עם גולר אגב, איך כולם בראשותו של רודיגר הולכים ומרימים אותו ומקפקפים אותו ואוהבים אותו.
גם בערה צ'לסי עם כל הכסף שיוציאו, עם כל מה שקורה שם, אם היו מצליחים לשמור על רודיגר וקריסטיאנסן, המועדון הזה היה מקום אחר לגמרי.
כן. אולי. תראה, אני חושב זה מעניין העניין הזה של הבלמים, כי זה ישתנה בעונה הבאה. אני חושב שהולכים לשנות את כל הרביעייה הזאת, יש גם את הדיבורים על לני יורו, שכנראה שהוא יגיע, כנראה, ונאצ'ו בעונה הכי רעה שלו, שאני זוכר עבר.
אתמול גם הייתה לו טעות ככה, שכמעט הובילה לגול של סלטה, והגול נגד לייפציג על הראש שלו.
לא רואה סיבה להאריך לו, עם כל הכבוד, והמדרידיסמו, והשחקן בית וכו', אתה יודע, הוא לא טוב, הוא פשוט לא טוב, וצריך להתחדש. אז אם לוקחים בחשבון את נאצ'ו הרע, ואת העל הבא שהוא נכנס לשנת חוזה וכבר לא יקבל חוזה חדש, הוא השנה כבר לא יחזור לשחק, הוא יחזור לשחק רק עונה הבאה, אז יש לך את מיליטאו ורודיגר, שהם בעצם יהיו צמד הבלמים הבכיר, העל הבא נראה מה יקרה איתו, כנראה שיחזירו גם את מרין ולני יורו. זאת תהיה רביעה להערכתי בעונה הבאה, או חמישייה אפילו, 4-5.
אפילו שישייה, אם נאצ'ו נשאר.
אם נאצ'ו נשאר. על הבא, וזו הסיבה שלדעתי נאצ'ו לא יישאר.
לא יישאר, בגלל מרין בעצם.
כן, כן, הוא לא יישאר. ומרין זה באמת סימן שאלה.
תשמע, אני מרגיש קצת אחרת.
אבל הסיפור הוא על הבא, כי על הבא, איכשהו, עכשיו, מצד שני, אתה גם לא יכול לעמוד את זה, אתה לא יכול להבין איך הוא באמת יחזור. זאת אומרת, אתה צריך לקבל החלטה מושכלת לפני, כי אתה לא יודע מה יהיה איתו, כן, ואיך הוא יחזור.
אז צריך להגיד, למי שלא עוקב, הדיווחים השבוע היו במרקה שריאל מדריד עושה אול אין, שזה, כאילו מבחינתה, לני יורו, הבעלה בין ה-18 של...
צעיר אבל מאוד.
שליל, נכון, צעיר מאוד. גם ורן יכול... הגיע בגיל מאוד צעיר, צריך
כן,
להגיד.
כן, אבל אתה לא... לך תדע לאן
זה ילך. אני מסכים, אבל זה שזה היה נדמה כאילו האפשרות להחתים בלם צעיר, היא אפשרות כזה של בסוף הרשימה. נביא את אמבפה, הבאנו את הנדריק, נלך על אלפונסו דייב, והיא מסתדר אז לני יורו, ולפי הדיווח האחרון מתכוונים ללכת עליו חזק מאוד, וליל הוא נכנס לשנת חוזה והיא לא רוצה למכור לפריז, והוא רוצה לחתום בריאל מדריד, וזה נראה כבר, אתה יודע, כאילו זה סלול.
ההחתמה של בלם היא החתמה מאוד מאוד חיונית, מאוד, אולי יותר מכל עמדה אחרת לעונה הבאה. באמת, אם אתה לוקח את השנה הזאת, תשמע, יש הרבה מזל, כשואמיני יורד שחק בלם, מה הוא משחק... החתמת בלם היא מאוד מאוד חיונית, וריאל מדריד מבינה את זה, ואני מעריך שזה יקרה, והיא תביא את הבלם. זה נכון שהוא רק בן 18, כן. שהוא ילד, זאת אומרת, לא ראיתי ממנו מספיק בשביל להגיד, בונה, זה אף אחד בעצם, לא. זה שחקן.
חוץ מהחבר'ה של ריאל מדריד. פה אנחנו סומכים על החבר'ה של ריאל מדריד.
הוא כל כך צעיר, קשה לדעת.
בדיוק, הוא פרוספקט צעיר שבאמת אי אפשר לדעת לאן זה ילך, אבל כנראה שהם יודעים מה הם עושים, ויש שם משהו, אתה יכול גם להסתכל על כמה וינגה, גם כמה וינגה הוא בא בגיל 18-19. נכון. והוא מתפתח.
בעיניי זו החתמה אסטרטגית. זאת אומרת, זה חלק מהתפיסה, ריאל מדריד, באיזו תפיסה שאנחנו רוצים רק שחקני טופ, או רק שחקנים שיש להם את היכולת להיות שחקני טופ בעתיד, ואיזשהו אימור על שחקן, אומרים, לא נגיד בלם טוב, נביא בלם שעשוי להיות הכי טוב. והוא כזה. אבל אני לא שותף כל כך לתחושה, כי בעיניי בריאל מדריד, בהמשך למה שדיברנו קודם, הם על כל הדיון בלמים הזה אומרים, יהיה בסדר. זאת אומרת, יש לנו את שניהם, נאצ'ו, בעיניי לא רואים אותו ככה במועדון, רואים אותו כשחקן סולידי, יש משהו בנאצ'ו, בעיניי, שעל אף הטעויות שהוא עושה, יש הרבה דברים שהוא עושה נכון, הוא יודע להעמיד את עצמו בין השחקן לבין השאר, ולהגן, יש איזה משהו, אפילו במשחק אתמול עוד ראית, כן יש לו את הרגעים שלו.
הוא אומרת, בעונה רע, הוא בעונה רע.
כן, הוא סך הכל בעונה רע, לא אומר שהוא בלם גדול, אבל לדעתי בריאל מדריד לא אומרים, אוי, נקודה שחורה, אומרים, וואלה, יחסית לבלם רביעי, לדעתי ישאירו אותו, ולדעתי ישאירו את כולם.
אבל אז אתה לא, אז זה מונע ממך את ההתחדשות.
אז לדעתי הם לא מחפשים את ההתחדשות. אגב, כמו הרבה פעמים בריאל מדריד, לא כל כך מהר רצים להתחדש.
כי אם אתה רוצה להביא את לני יורו, ואתה רוצה שלני יורו גם ירצה לבוא אליך, אתה צריך לפנות לו איזשהו מקום.
אבל הוא צעיר.
אתה צריך לפנות לו איזשהו מקום.
אבל הוא כל כך צעיר שהוא יכול להיות הבלם השלישי.
ותהיה בלם חמישי.
לא, לא חמישי, לא חמישי.
אז פה השאלה, בסוף יש מצב, אני משער אם נסגור את החלק הזה, שאם ריאל תציע לו חוזה, זה יהיה ברור שהוא יהיה הבלם החמישי, נאצ'ו. הוא מדבר, זאת אומרת, ירד בהיררכיה, רפה מרין נניח לא יגיע, ואז נאצ'ו יצטרך לקבל את ההחלטה, האם זה בשבילו, או שהוא רוצה ללכת ולסיים
את הקריירה. לדעתי הוא החליט שזה בשבילו, אפרופו דני סבאיוס כזה.
איפה תלך באמת?
כן, איפה תלך, ומי כבר עודף אחריו. כן, אבל דעתי ריאל מדריד, אני רואה את ההגנה שלה בגדול, נשארת אותו דבר, ועם את אלפונסו זייביס, שזה השדרוג בהגנה, וכל היתר, עוד פעם וסקז, ועוד פעם קרבחל, ועוד כמה בלמים, בדעתי נשארו אותו דבר, כשלניורו, בעיניי זה באמת החתמה יותר אסטרטגית דווקא. הם לא יראו אותו כשחקן דחוף לשנה הבאה, לשחקן שבתרחיש מסוים משותף, בתרחיש משותף יושל בינואר.
לא דחוף לשנה הבאה, אבל במקרה של איזשהו תרחיש של עוד פציעה, של לא יודע מה, זה כן שחקן שיכול להיכנס.
יכול להתקדם, נכון. לגמרי, לגמרי.
זה הסיפור.
מוכן לסיטואציה שבו הוא יצטרך להוכיח את עצמו כבר בשנה הבאה.
אני רק רוצה להגיד, אפרופו שחקנים ותיקים שלא ברורים ימשיכו, הזכיר את זה קרפל בכותרת, אבל אני רוצה להגיד על לוקה מודריץ' עוד משפט וחצי, פתח בברנבאו פעם ראשונה אחרי הרבה זמן, הופעה 350 בליגה, ואני מאוד מקווה שאיכשהו תימצא הדרך שהוא כן יישאר עוד עונה. א', כי העונה הבאה אמורה להיות עונה מיוחדת בריאל מדריד, עם כאילו ההשקה הרשמית של הברנבאו, אבל גם אמבפה וגם, אתה יודע, כל ההייפ הזה שיהיה סביב המועדון, ואני גם חושב שריאל כן תוכל ליהנות ממנו בעונה הבאה. אנחנו רואים במשחקים שהוא כן משחק, בדקות שהוא כן משחק, שכן יש לו מה לתרום. אתמול הסטטיסטיקות שלו אדירות, נגע הכי הרבה פעמים בכדור, 8 מסירות מפתח, הכי הרבה מסירות מדויקות ב-95%, 2 מצבי הפקעה גדולים, הקרנות שהובילו לגולים, 100% בכדורים ארוכים, 7-8 מאבקים מוצלחים על קרקע, 9 תיקולים מוצלחים שזה אחר, ו6 חילוצים, יכול לעבור את רוברטו קרלוס בטבלת הזרים עם הכי הרבה הופעות אי פעם בריאל מדריד בליגה, אם הוא יישאר.
החילוצים הכי קריטיים, זאת אומרת, הוא
גם הגנתי.
מדהים מבחינה פיזית, מה קורה עם השחקן הזה?
הוא עשה משחק גדול מאוד, משחק בית שני, שהוא זה שבעצם מביא את ה... הוא עשה את המשחק אתמול, הוא היה הכי טוב בריאל.
אני חושב שזה פשוט יהיה lose-lose situation אם מודריץ' יעזוב גם ריאל ויאבד מישהו שקשה להחליף אותו, על אף שהוא, אתה יודע, בהיררכיה, בתפקיד החדש, אבל בתפקיד החדש שלו בהיררכיה, אין, היא לא תמצא מישהו יותר טוב מזה. ולוקה מודריץ', וזה אני מתחבר למה שאתה אומר, תן את העוד שנה ללכת לזגרב או ל-MLS או לערב הסעודי.
אתה יודע מה, זה גם הרבה תלוי בו לדעתי. זה הרבה תלוי בתחושות שלו לדעתי, כי אתה אומר מתישהו זה חייב להיגמר, כמה אפשר לסחוב. אבל זה לא רק סוחב, הוא יותר טוב שם מרובם.
אני חושב שאנחנו עדים
לסוף הסייקל.
לסוף הסייקל, 10 משחקים, כמו המספר על החולצה שלו, יש 10 משחקים אחרונים בליגה, עוד 2 לפחות בליגת האלופות. פשוט לשבת וליהנות. כן. וככה לי זה מרגיש. אמרתי פוד שעבר שברמה האגואיסטית אני אשמח שהוא יישאר, אבל זה מרגיש לי ש...
מרגיש נכון.
זה מרגיש לי שזה לא יישאר, שהוא לא יישאר לעוד עונה. וצריך ליהנות ולהוקיר.
אגב, חשבנו ככה בעונה שעברה, והעונה פשוט התחושה הזאת עוד קצת התגברה של כאילו טוב.
נכון, כי אתה רואה ש... זה שהוא לא הופך להיות שחקן יותר רע, זה ברור, אבל אתה רואה שהדקות
שיורדות, זה לא ברור אגב.
אתה רואה שהוא פוחת, המעמד שלו פוחת,
נכון.
זה בסדר, אבל. ואין מה לעשות, זה מעגל החיים.
זה שמבחינה פיזית הוא אחד על אחד עם שחקנים ל-22, והוא כל הזמן מנצח אותם, פיזית, בראש הוא מנצח, בקרב אוויר הוא מנצח,
נכון.
דברים לא נורמליים.
אבל הוא לא יוכל להביא את הפיזית הזאת כשחקן מפתח בכל משחק.
נכון.
אבל הוא לא צריך. בשביל להיות יותר טוב מאחרים, בני 20, הוא יכול להביא את זה פעם בחודש, פעם בשלושה שבועות, ב-90 דקות.
כלומר, ריאל מדריד היסטורית...
הוא לא יכול לעבור כל משחק 90 דקות עכשיו, זה לא שם.
ריאל מדריד היסטורית אומרים עליהם, ובצדק, שהם יודעים מתי להיפרד משחקנים. מודריץ' אף אחד לא רוצה להיפרד ממנו, אבל לא, אבל עדיין אני חושב שאצל מודריץ', אצל מודריץ', הזמן שבו נפרדים משחקן הוא 8 שנים יותר מאוחר ממה שנפרדים משחקן בדרך כלל, כי הוא באמת אגדה, אבל יכול להיות, גם אני נוטה לחשוב, שהקיץ זה הזמן הנכון יותר.
טוב, רק נגיד שמי שנכנס במקומו היה קרוס להופעה 300 שלו בליגה הספרדית, ואנחנו מסכמים פה את המשחק נגד צלטה, אבל בלי החטיפה שלו והוצאת כדור נגד לייפציג, מי יודע איך זה נגמר.
אתה יודע מה, מילה על טוני קרוס, טוני קרוס הוא ג'ורג' אריסון, הוא כאילו מסכן עכשיו, הוא לא מסכן, הוא טוני קרוס, הוא טוני קרוס, אתה יודע. תן כבוד לטוני קרוס.
אתה יכול להיות כמו ג'וד בלינגהאם ולהגיד, זה פאקינג טוני קרוס, זה בסדר, לא נשאה אותך לשני פרקים, בטח גם לא תוכל לבוא.
כן, אבל אני לא עושה את זה בצורה מאיימת, אז...
כן, בדיוק.
אבל...
רצית לדבר על ההרחקה.
איזה בלם, איזה קשה, סליחה, מהגדולים בדור, מהגדולים בדור, וכל הזמן הוא ליד. הוא פעם היה קרוס, מודריץ' וכזה מראש. יש את הקשר האחורי הכי טוב בעולם, ואת הקשר הכי אגדי, ואת טוני קרוס. והוא תמיד, ואז קזמיר הוא אמר, עכשיו זה הזמן של טוני קרוס, לא, יש את מודריץ', כולם ידברו על מודריץ', ואז על בלינגהאם, כולם, תמיד טוני קרוס ליד, ופשוט רציתי חצי דקה להגיד, טוני קרוס, הוא מדהים, הוא אגדי, הוא מהגדולים ביותר.
גם בעניין של טוני, יש, יכול מאוד להיות שתהיה השפעה על לוקה באיזושהי צורה, כי קיץ ששניהם עוזבים,
לא, זה לא יקרה, אני מסכים איתך.
קיץ ששניהם עוזבים,
זה too much.
זה too much, וריאל תצטרך להביא משהו.
דעתי טוני קרוס יישאר ומודריץ' יעזור.
אני דווקא חושב שהוא הולך לפרוש, וההחלטה שלו הולכת ליורו היא חלק מזה. זה כאילו...
נקווה שלא, גם בשבילו וגם בשביל ריאל וגם בשבילנו.
הוא נראה טוב עדיין.
4 שערים רצוף אחרונים של ריאל מדריד, של ויניסיוס. אתמול שער לא אופייני, 3 שער בלינגהאמי כזה, מבחינת המיקום והערנות. 10 שערים בליגה כמו בכל העונה שעברה, באלופות. שער ענק, שער גם שהוא מבחינתי לא צפוי של ויניסיוס, הייתי מצפה שהוא קצת ירווח אחורה כשבלינגהאם דוהר שם קדימה ויקבל את הכדור על פינת הרחבה כמו שהוא אוהב ויעשה את התנועה עם הכדור לאמצע והוא עשה את התנועה בלי הכדור וסיים את זה בצורה
רבי, אדירה. אורי, שער רביעי ברצף, כל 4 השערים בתוך הבוקס מאוד קרובים.
נכון.
דרך אגב, 2 נגד ולנסיה ממש כמו המיקום שהוא היה אתמול ועוד השער בתנועה שהוא עשה נגד לייפציג, שזה קצת... זה קצת מראה על כן איזשהו תהליך אבולוציוני נקרא לזה.
מה שקרלו רוצה.
הוא עובר.
זה מה שקרלו ייעד לו.
כן. וזה יפה לראות את זה. תשמע, ויני, ויני זה ויני.
יפה, אז אני רוצה להגיד, הוא נבחר למצטיין בסוף, אפשר אולי להתווכח, אם זה לא הגיע אולי לרודיגר או משהו. אבל זאת הייתה עוד הופעה, גם נגד לייפציג וגם אתמול, שהוא מבחינתי זוכה בתואר ה-MVP. הוא המוסט ויניסיוס פלייר. אין שחקן שהוא כמו ויניסיוס, ואני לאו דווקא לוקח את זה למקום הטוב. זאת אומרת, יש את המקום המאוד מאוד טוב, גם נגד ולנסיה, אוקיי? שלא הזכרתי את זה אז, החגיגה עם היד למעלה אחלה, אבל הוא רץ שם מסביב את כל המגרש עם היד על האוזן, ואז נגד לייפציג כובש את השער הענק, אבל נותן שם את הכתף, ואז את הדחיפה בשתי ידיים.
מה זה היה?
ואתמול מינגסה עושה עליו פאול, שבאמת זה מעצבן שעושים עליך את הפאול הזה, אבל הוא יכול גם לקסח לך את הרגליים.
תגיד לי מה אתה, צ'ימי, אבילה, אדון ויניסיוס, תגיד לי, השתגעת לגמרי? אתה בלבל של אמבפה, אתה שם, אתה בטופ, אתה צריך להוכיח.
זה בדיוק העניין. זה מישהו, זה מישהו.
לדעתי משהו בויניסיוס,
אני השלמתי עם זה, זה מישהו.
משהו בויניסיוס, ולאחרונה עוד יותר, למרות שאתה צודק שתמיד יש לו את זה, אבל הסמיכות של האירועים נגד לייפציג, הדחיפה, ואז עוד פעם הוא עשה את זה מול סלטה, זה כאילו או שאף אחד אחרי האירוע מול לייפציג לא אמר לו ויניסיוס תיזהר, או שאמר לו, אז הוא בכוונה עשה את זה שוב, אבל זה חסר אחריות בצורה בלתי רגילה.
בגלל שהוא כל כך טוב, בגלל שהוא כל כך חשוב, זה כל כך חסר
אני
אחריות.
אני אגיד להגנתו משהו קטן, אונאי ניונס אני חושב זה היה, ניסה לעשות לו תרגיל. דקה 80 בערך, הוא וניסיוס נפל על הרצפה, אחרי שהוא טען לעבירה, ואונאי ניונס בא והרים אותו בכוח. נכון. כאילו אמר לו, בוא תדחוף אותי. בוא תדחוף אותי, תקבל צהוב שני. וויניסיוס ברגע של בגרות, חייך. קם, כן. קם, נתן לו להרים אותו, ואפילו לא, ורב עם השופט, זאת אומרת, לא דיבר איתו. אז אתה אומר, אולי הוא כן בשליטה. אתה לפעמים לא יודע אם הוא לא בשליטה, הוא לא, זה לא צ'ימי אבילה. כי צ'ימי אבילה היה דוחף, קבל אדום.
אני חושב שהוא משופט, תמיד כמו. בשליטה, וגם כשהוא עושה את הדברים שהוא עושה, הרעים כביכול, הוא עושה את זה במודע. זה מישהו.
כן, אבל אני תוהה, איך סגתם בפה משפיעה על ויניסיוס, ואני אפילו, יש לי איזושהי תחושה שיש איזה עניין פסיכולוגי עמוק שם, עם, ככל שהם בפה מתקרב, ויניסיוס קצת רועד.
מצד שני מקצועי דווקא מעלה בפה, הילוך.
ברגע ש... כן, אבל ברגע שהם בפה יגיע, אם יגיע,
שיגיע.
זה נקודה שיכולה להיות בעייתית, קשה לויניסיוס. כי הם בפה הוא כזה גדול, והוא כזה מעל המשחק, מהבחינת המנר שלו, איך שהוא מתייחס, הוא כמו מסי כזה. עזוב אותי מהשטויות האלה, אני לא עכשיו יריב אם היה פאול או לא פאול. תן לי, אני אתן גול ונלך הביתה. ו... זה מעמיד את ויניסיוס בנקודה שלדעתי לא נוחה לו כל כך לחכות לזה שמבפה יגיע, ושהוא יגיע לא ברור, זאת אומרת, מה יקרה שם. זה יכול כמובן להיות פנטסטי, אבל גם זה יכול להוציא מויניסיוס צדדים די רעים באישיות. מעניין לראות.
אני חושב שזה יעשה רק טוב לויניסיוס ההגעה של מבפה. לא תהיה שם מלחמה על האגף. מבפה לא ישחק באגף. נכון. דרך אגב, הוא כבר שלוש
לא
שנים,
בשמאל לפח.
הוא כבר שלוש שנים בפריז, לא כזה אגף, הוא יותר אמצע שמאל כזה, פחות שחקן אגף קלאסי, או כנף קלאסי כמו ויניסיוס, והוא ישחק את התשע. אני חושב שהוא כן מאוד יעזור לויניסיוס, בזה שהוא ימשוך אליו הרבה מההגנה, וויניסיוס יהיה יותר קל, הוא יעבור פחות קשיים, וברגע שהוא יעבור פחות קשיים, פחות יצא הטירוף שלו, זה שאנחנו...
אני אגיד שני דברים שקשורים במה שאמרתם. דבר ראשון, אני לאורך כל הפודקאסטים, גם אחרי העונה הפחות טובה בשנה שעברה, שופע תמיד מחמאות לקרלו אנשלוטי. בעניין של ויניסיוס, אני חושב שהוא קצת מפספס. אני חושב שהוא האיש שיצר את ויניסיוס שאנחנו רואים, את ויניסיוס הטוב, עם הביטחון, עם הליטופים, עם כל מסיבת עיתונאים, גם לפני המשחק. הוא אמר, אני עוד לא ראיתי שחקן שמתעללים בו במרכאות ככה כמו בויניסיוס, ואחרי זה באים אליו בטענות, הנה הוא היה צריך לקבל אדום על מקרה כזה או אחר. להיות אבא, וקרלו אנשלוטי הוא דמות אב עבור ויניסיוס, זה לא רק ללטף ולפנק, זה גם לדעת לחנך. ואני חושב שקרלו אנשלוטי קצת מפספס פה בחינוך הזה עבור ויניסיוס. אני מבין שהוא רוצה לתת לו את הגב, גם בשם המועדון, במלחמה בגזענות, הכל טוב ויפה. אבל במקומות שזה לא מתאים, אני מקווה שכלפי חוץ הוא בא ואומר, הוא בסדר, הוא אחלה, תרדו ממנו, אבל שבחדר כן, הוא נותן לו בראש.
אם כלפי חוץ הוא מגן עליו וכלפי פנים הוא מבקר אותו.
כי כרגע אנחנו לא רואים שם מגמת שיפור. נכון, הייתה אז אחרי הקלאסיקו, הוא אמר, אני יודע שאני צריך לעבוד על עצמי וכו', ואני צריך להשתפר ברמה המנטלית ובתגובות שלי, ובורח לו הוויניסיוס הזה.
אורי, זה המוצר, אורי.
אבל קרלו יכול
לא יש שינוי, כמה ימים... לא יש שינוי באופי, זה הבן אדם.
כמה ימים אבל אחרי שהוא היה...
הוא עדיין צעיר, הוא עדיין אפשר... עלול... אני מסכים, הוא לא ג'וד בלינגהם. ג'וד בלינגהם, למרות שהוא גם...
זה עניין של אופי, זה עניין של אופי.
בלינגהם לא מאבד את זה, זה
משהו אחר לגמרי. אגב, אתה אמרת משהו מעניין בשידור, שאני לא פוסל אותו, שהטרפת הזאת שהוא נכנס אליה, לפעמים זה מה שמדליק את המשחק שלו, לפעמים הוא צריך את הדבר הזה בשביל להידלק ובשביל להביא את עצמו.
אבל שידלק ושיעשה את הדריבלים ואת ההקפצות ואת הבין הרגליים, ושלא ידלק
ויש את הגבול, בדיוק.
כן,
אם היית מקבל כרטיס אדום נגד לייפציג, אז מה זה משנה לי כל ההסברים האלה? זה אסון, הם היו יכולים לעוף.
אני מסכים.
עכשיו, כמה ימים אחרי האירוע הזה מול לייפציג, שהוא כל כך מדובר באירופה, זה לא חמק מויניסיוס, זה שכל העולם מדבר על זה שהוא צריך לקבל אדום. לעשות את זה שוב נגד מנגסה, זה טירוף. ושוב, אני לא יודע איך זה קרה, אבל הוא חייב לטפל בדבר הזה, זה התנהגות לא ספורטיבית בעליל, אתה יודע מה, עזוב אפילו את האדום לא אדום, כמותג, כדמות, הוא אמור להיות שם עם מסי ומבפה ורונלדו. מה אתה עושה?
אתם פספסים. הוא לא מסי ורונלדו, והוא לא יהיה במקום הזה, והוא גם לא יהיה עם מבפה בחיים. הוא ויניסיוס. זה וזה משהו, וזה משהו מייצג, וזה חלק ממשהו.
זה לא משהו, אבל שאי אפשר לשנות אותו.
לקבל את הדבר הזה, זה לא ישתנה, זה לא ישתנה.
אבל אם הוא היה מקבל אדום נגד לייפציג, לדעתי זה כן היה משתנה.
זה לא ישתנה.
אתה אומר, אולי קרפל אומר, הוא צריך לקבל את
הסבל הזה בסוף.
הוא כבר קיבל צהובים, הוא כבר קיבל אדומים גם.
הוא עוד לא גרם לקבוצה שלו להיות מודחת, אבל הוא עוד לא גרם לקבוצה שלו להיות מודחת בליגת האלופות בגלל טעות. את זה הוא עוד לא עשה. אני מסכים. כמעט עשה.
אין לנו ויכוח שזה לא צריך להיות ככה.
כן.
אבל אני בהשלמה עם הבן אדם, ועם האופי, וזה המוצר, ואתה יודע, תהנה מזה. תהנה מזה איך שזה.
אני מתחבר...
אוהב אותו כמו ש...
כן, לא, אוהבים אותו בכל מקרה, אבל...
מתחבר למה שאמרתם עם העניין של מבפה וכו', אני מחבר את זה דווקא לרודריגו, שער אחד ב-12 המשחקים האחרונים, אתמול שתי החמצות, אחת מהן החמצה ממש גדולה, וככל שעובר הזמן... אתה יודע, כולם מדברים על בעונה הבאה לריאל מדריד, היא תשחק, בלינגהאם ילך קצת יותר אחורה, תשחק 4-3-3 עם איזה רודריגו בכנף ימין וויניסיוס בכנף שמאל ומבפה באמצע, ואני ממש לא בטוח שאנחנו לא נמשיך לראות את לפעמים הלום, לפעמים 4-2-2-2 עם ויניסיוס יותר בשמאל, אבל מבפה כשחקן החופשי, כמו שרודריגו הוא חופשי, פעם הוא בשמאל, פעם הוא באמצע, פעם הוא בימין, ורודריגו, מה שנקרא בעונה הזו שלו, לפחות בינתיים, הולך ומפנה קצת את המקום. זאת אומרת, הייתה שאלה איפה מבפה נכנס שם לתוך הדבר הזה. אני ממש לא בטוח שהוא לא נכנס במקום רודריגו ולא לצד רודריגו. לפעמים זה יוכל להיות ה-4-3-3 גם עם רודריגו כשרוצים לשחק מאוד התקפי. אבל העונה הזו של רודריגו והחוסר קיליריות הזו, אני חושב שזה קצת גם לא יוותרו לדעתי על היכולת הזו של ג'וד בלינגהאם בעמדה המאוד ספציפית שלו להצטרף מקו שני ולקחת אותו אחורה, זה יפגע בו. אני רואה את המערך הזה שריאל עובדת עליו כל השנה, כאילו כהכנה אפילו להגעה של מבפה.
אין מה להשוות בשלב הזה. זאת אומרת, בשום שלב, רודריגו, היו לו שבועות טובים שהוא היה בכושר נהדר, אבל רודריגו זה רודריגו, הוא לא ויניסיוס.
כן, אבל הוא כן לא... תופס את עצמו לדעתי כמי שיכול היה להיות או היה רוצה להיות שחקן הרכב של ריאל מדריד.
בראייה. אבל הוא לא, הוא לא אחד השחקנים הגדולים בעולם. והוא אף פעם לא היה. וכנראה שהוא אף פעם לא יהיה, הוא שחקן נהדר, אני לא מודאג מזה שויניסיוס פחות טוב, זה לא מדאיג אותי, הוא עדיין שחקן טוב, והוא יכול לתת לך משחק נהדר במשחק הכי חשוב בעונה, אבל לא, הוא לא אמבפה, לא ויניסיוס ולא בלינגהאם.
תראה, בראייה עתידית ובהסתכלות תחשבית על העונה הזאת, זאת עונה שרודריגו היה צריך לעשות איזושהי קפיצה שהוא לא עשה אותה, צריך להגיד את זה. עכשיו, זה נכון שהוא... קורבן של הנסיבות, כי הוא לא משחק בעמדה הנכונה לו, הוא כן מאוד עובד, וקרלו תורח לציין את זה, ולהרים את המורל שלו, שהוא מזיע, והוא רץ, ועובד, ועושה, והכל, אבל בסוף בסוף, הוא לא מביא את המספרים שהוא צריך, שזה שחקן בתפקיד שלו, צריך להביא בריאל מדריד, אני יכול להגיד לך בוודאות, כן? שבראים במקומו, במספר הדקות היה עושה יותר מספרים ממנו, באותו תפקיד, באותו תפקיד, בוודאות, בוודאות היה עושה יותר מספרים ממנו, ואם אני לוקח בחשבון את ההגעה של מבפה, את ההגעה של הנדריק, שככה שוכחים, אבל הוא שחקן שחקן, את ההתפתחות של גולר שיכולה להיות, שגולר הוא לא באמת קשר, הוא יותר שחקן קדמי כזה, אז אני חושב ש... העונה, אני לא רוצה להגיד שרודריגו מועמד למחירה הקיץ, אבל אני כן יכול להגיד שהעונה הבאה יכולה להיות קריטית מבחינתו להמשיך הקריירה, ויהיה לו יותר קשה, כי יהיה לו יותר התמודדויות עם שחקנים הרבה יותר טובים ממה שיש לו השנה, ולכן השנה הזאת יכולה להיות שנה שמכוננת בקריירה שלו, שתכוון, תיתן את המשך הדרך שלו.
כן, הוא עשוי להפוך להיות מהשחקנים האלה שהיה גדול בריאל מדריד, ואז שהוא יעבור למקום הבא, פתאום...
כן, אבל הוא לא היה כזה גדול, יש לו רגעים גדולים.
אם הוא ילך...
יש לו רגעים מכוננים עם הצ'מפיונס וכו'.
אבל אם הוא ילך... מנצ'סטר סיטי למשל, אני לא ממהר להגיד, תעזבו הכל, בוא נלך על רודריגו. לא בטוח.
תסתכל גם על העניין הכלכלי ופרס, ואיך פרס חושב, שמניה יכולה לרדת, ואחר כך יכול לאבד אותה בכלום כסף, אז יכולות להיות פה התפתחויות עם רודריגו.
דבר אחרון, הזכרת ככה על הדרך את אברהים, שלא קיבל דקות בכלל מול לייפציג, אתמול לא הופעה
הדירה שלו. כי הוא לא בעמדה הנכונה, הוא לא צריך לשחק בשמאל, הוא לא צריך לשחק שם, הוא צריך לשחק בימין, על הקו, עם רגל שמאל פנימה. שם זה הפורטה שלו, ושם הוא צריך לשחק, ואני לא מבין למה הוא משחק בצד השני.
כן,
לא, לא מסוגל להבין את זה.
דבר אחד שאני מאוד אוהב אברהים במשחק שלו, הוא מכבד את המעמד שלו ביחס לויניסיוס. הוא משלים את ויניסיוס. זאת אומרת, שויניסיוס הולך לאמצע, הוא הולך שמאלה, שויניסיוס הולך שמאלה, הוא הולך לאמצע. אני מרגיש כאילו אברהים הוא קצת הצל של ויניסיוס. תסתכל מה הוא עושה, ומשלים מה הוא צריך. אז אברהים הוא שחקן טקטי נהדר, שחקן קבוצתי נהדר, נכס, אבל הוא לא טופ.
אפילו אם תעשה הצרכה, הצרכה בין רודריגו לאברהים, אתמול במשחק, נכון. קח את רודריגו, שים אותו איפה שאברהים, וקח את אברהים, שים אותו איפה שרודריגו. הכל היה נראה אחרת.
אני מסכים שזה רעיון יפה. בנבחרת ספרד פחות התלהבו מאברהים, עכשיו לקראת הזימונים. רואים, לא דה לה פואנטה, לא התאחדות, אף אחד לא התקשר, הוא מאוד מאוד חיכה עד הרגע האחרון. ובסוף אנחנו מדווחים אתמול בלילה, הוא בוחר בנבחרת מרוקו, לא בחירה שגרתית, אני מסתכל לך, כי זה הקרה שלך.
הוא בחר ככה בגלל שזה אופציה ב'? כאילו זה ברור שזה אופציה בית, כי בונה מרוקו, אני התרגשתי, אמרתי, יאללה, שילך למרוקו.
לא, צריך להגיד, מרוקו גם הרעיפו עליו אהבה, והתקשרו אליו ולחצו עליו ותבוא, ואנחנו רוצים שתהיה הכוכב שלנו וכו'.
אני מסתם, במרוקו יהיה יותר ה-go to guy, ובספרד יהיה לו יותר...
מרוקו, לקראת מונדיאל במרוקו, תשמע, לא רע, מה...
אני חושב אבל שספרד קצת פספסה, הסתכלתי, אתה יודע, יש להם את ניקו וויליאמס צד שמאל, או ירסבל בעונה ככה, ככה, וכבר לא כנף. פרן טורס, שהוא קצת ימין, קצת שמאל, אבל לא צריך להתפוצץ, רורי קלמה שהוא חמוד, למין ימל, זאת אומרת, הוא היה יכול להיות זה שמגבה ומשחק על כנף ימין עם למין ימל, לפעמים גם באמצע, אני חושב שזו בחירה בסדר מבחינתו.
מבחינתו אני חושב שהוא עושה בחירה טובה.
כן?
עושה את הבחירה הנכונה.
אני חושב שהיא בסדר, אני לא יודע אם הנכונה, נכון שהוא לא היה כוכב, אבל זו נבחרת ספרד, אפרופו המונדיאל הוא גם בספרד.
יש פה גם עניינים שברגש, ואתה לא יודע לגבי את המחוברות שלו לסמל,
ספרד לא התקשרה. כן. זאת אומרת, הספרד טעתה, ולדעתי טעתה, והיא גרמה גם לא לעשות בסוף החלטה שאין לו ממש ברירה, כמה הוא היה מחכה. זאת אומרת, נבחרת מרוקו לחצה עליו וכנראה אמרה לו, תבוא, אבל לדעתי נבחרת ספרד עשתה פה...
בענייני נבחרות...
משהו שהיא תפסיד ממנו וגם הוא יפסיד ממנו.
יצא לו טוב
דעתי, אבל נבחרות זה הרבה עניינים שבלב. זאת אומרת, אם הוא לא מרגיש מרוקני, אז בסה של בחירה. אם הוא כן מרגיש, אז על הכיף כשיהיה בהצלחה.
ועכשיו, המלפפוניאדה.
טוב, בעמודי טוויטר של אוהדי ריאל מדריד שככה מסקרים את כל החדשות, יש שם את צמד המילים שתמיד עוקבים אחרי השחקנים המושאלים, לון וואץ'. אז לון וואץ' על קיליאן אמבפה, המושאל בינתיים לפריס סן ז'רמן. אתמול בבית נגד ריימס, שוב לא פותח, נכנס רבע שעה לסיום, בערך ב-2-2, פריס כבר עם טקו שלישי רצוף, לואיס אנריקה ממשיך עם ההכנה שלו ליום שאחרי אמבפה, גם מבחינת המשחקים, וגם אומר בסיום שהוא מאחל לו המון הצלחה בעתיד. לפני כן, וזה הדבר הבאמת חשוב, קיליאן אמבפה לוקח את ריאל מדריד, לוקח את פריס סן ז'רמן לרבע גמר ליגת האלופות, נגד ריאל סוסיידד, עשה שם לסובלדיה כאב ראש, השער השני הוא שער קלאסי של אמבפה, הריצה לשטח, הסיומת לקרוב, מה שנקרא, אבל השער הראשון הוא סוג של יש מעין אפילו, הרבה צפיפות בתוך הרחבה, הוא לא מקבל את זה בזווית טובה, לא, ויניסיוס לא עושה את זה, זה בדיוק העניין, ויניסיוס היה עושה את הריקוד,
זה בדיוק ההבדל בינו לבין
ויניסיוס
שוויניסיוס קבע שורה של שערים שדי דומים, זאת אומרת שאיכשהו משתחל ונותן לפינה הרחוקה.
כן, אבל הסיומת הזו לרחוק, אתה יודע, ושוב, ריאל סוסיידד, אני אומר, בגלל שזה נגד ריאל סוסיידד, שהיא מקבוצות ההגנה הטובות בליגה הספרדית, בשנים האחרונות
מקבוצות הצמד. כן, אבל הם בתקופה איומה, זאת הייתה יריבה לא ברמה, לא ברמה.
ועדיין הגול הזה, אתה רק אומר, אפרופו בהשוואה למה שיש כרגע בריאל מדריד, אתה אומר, זה פשוט בלבל אחר.
השער הזה הוא שער מטורף. הוא מראה על יכולות מאוד מאוד גבוהות של שחקן שאין כאלה.
נכון.
זה רמת קריסטיאנו בימים הגדולים שלו. זה הלבל. זה באמת להוציא אש מעין, באבחה, בתנועת של האגן, הוא זורק, הבלם שם כמעט יכל לבית הברך שלו. שים לבל, אבל ממש כל הגוף שלו מסתובב. הסיומת היא סיומת, אבל אני יותר נהניתי מאיך הוא בכלל, כאילו השחקן לא קיים בכלל. זה מדהים. שמע, ריאל הולך לקבל שחקן מטורף, שישנה את הקבוצה הזאת, הוא ישנה את כל האופי ההתקפי שלה מקצה לקצה.
אתה יכול להגיד עליו הרבה דברים, ולהתעסק עם כל העניינים, ועם פסאז' ואוהב, לא אוהב, וכל הסאגה הזאת שנמשכת שנים. אבל אז אתה רואה אותו חמש דקות לשחק כדורגל, ואתה נזכר שהוא לא סתם נחשב השחקן הכי טוב בעולם. הוא אמבפה, הוא מטורף.
בדיוק. פבריציו רומנו צריך להגיד, הוא אומר שידיעה רשמית על העזיבה, הודעה רשמית על העזיבה את פריז תגיע אחרי שהוא יחתום, כן, אמבפה יחתום סופית בריאל מדריד, שהמסע ומתן כבר מאוד מאוד מתקדם, שלבים אחרונים, מסע ומתן על סעיפים כמו מענקים על כדור זהב ודברים כאלה, וכבר יש את הדיבורים על ההצגה. זאת אומרת, תחילת יוני, סוף מאי, תחילת יוני, בהתאם לשאלה אם ריאל או פריז או שתיהן יהיו בגמר ליגת האלופות. אם שתיהן לא יהיו בגמר, אז אולי אפילו קצת לפני הגמר. אם יהיו בגמר, אז בימים שאחר כך, בימים המקבילים לצמד ההופעות של טיילור סוויפט, מי שהקיץ שלו פנוי ורוצה לנסוע ואוהב את הז'אנר של הופעות של כוכבים, אז טיילור סוויפט וקיליאן אמבפה מופיעים בברנבאו.
מכינים את ההצגה, בודקים גנים לילדים, בודקים דירות, הכל מוכן לזה שזה יתפוצץ עוד פעם.
לא, לא.
לא, נו, הפעם די.
כתב לי אילן, אתה זוכר את אילן האורך וידאו? כן, אז הוא שלח לי הודעה השבוע שהוא שומע את הפודקאסטים ונהנה וכולי, והוא אמר, הלוואי שתפסיד בהתערבות לאופק, בהתערבות עתיקה. הוא אמר, אני כבר לא יכול לשמוע על האמבפה הזה, אז אני יכול רק להגיד
לה... שאתה בהתערבות כבר 100 פעם.
אני יכול רק להגיד...
כל שנה אתה מפסיד את ההתערבות.
כן, אבל ההתערבות עכשיו על הקיץ, אני לא יכול להפסיד אותה, כי כבר ניצחתי בה. אז אי אפשר להפסיד משהו שניצחת בה.
ההופעה של ההצגה של אמבפה, זה הולך להיות אירוע.
זה אירוע, אירוע.
הולך להיות אירוע. אני חושב שהולך להיות שם 60, 70, אולי יותר אפילו.
הוא ברור, זה יותר גדול משפיגו עבר מברסה. זה יותר גדול מכל דבר. אי אפשר לסגור את הגג.
הסגרות, שאלה טובה, שאלה טובה, איך הם אוהבים לסגור את הגג.
לא יכול להיות דבר יותר גדול מהשחקן הכי טוב בעולם בסיאו מגיע לריאל מדריד.
יש לי שאלה,
מדברים תמיד על כשמשווים להצגה של קריסטיאנו שהייתה הכי גדולה בעצם שהייתה בריאל מדריד, גם עם איזה 60,000, אני מעריך שזה יהיה יותר.
אפרופו אמרת, לא יכול להיות יותר גדול מהשחקן הכי טוב בעולם מגיע לריאל מדריד, אני חייב את ההתייחסות בגלל שהוא גרם לכותרות האלה. שאלו במסיבת עיתונאים שבוע שעבר את ארלינג הולנד ספציפית, אמרו לו, ריאל מדריד זה משהו שעוד מעניין אותך, שאתה עוד מכוון אליו וכולי, אמר, אני מאוד אוהב להיות בסיטי, אני אוהב כאן את המאמן, את ההנהלה, את השחקנים, את הכל, אבל אי אפשר לדעת מה יקרה בכדורגל. ואז הוא אמר, אני יודע שאתם תצטטו את המשפט הזה, שאי אפשר לדעת וכולי, אבל תזכירו גם שאמרתי לפני שטוב לי כאן ואני אוהב וכולי. וכל הזמן יש את הדיווחים האלה שפלורנטינו לא ויתר על החלום הזה, שיהיה לו גם את אמבפה וגם את ארלינג הולנד, ומהקיץ הבא יש את הסעיף שחרור מחוץ לאנגליה, 175 מיליון אירו. בברצלונה אנחנו יודעים, דקו כבר נפגש עם הסוכנת, הם מכינים את הקרקע ליום שאולי יהיה להם כסף כדי להנחית אותו.
זה לא שחקן שישחק בריאל מדריד.
למה לא? ואם הוא מאוד רוצה?
זה לא שחקן שישחק בריאל מדריד, כי לא יהיה מצב שבריאל יהיה גם אמבפה וגם הולנד.
למה?
כי זה לא. אתה יודע, פעם אמרו משה סיני ואורמל מיליאן לא יכולים לשחק ביחד בקישור. כי לא, אין מה לעשות.
הם לא דורכים אחד על השני, אבל ברמה המקצועית.
כן, כי יש לך את ויניסיוס, אז הם כן דורכים.
כן, ויניסיוס
קצת... אוקיי, וויניסיוס הוא הילד של...
אבל אתה יכול לבטל את הרצון של פלורנטינו שיהיה לו את ויניסיוס אמבפה והולנד בהתקפה?
ברור אבל שיש רצון.
לא יודע איך זה יסתדר. הוא הביא את דיוויד בקאם כשיש לו את לואיס פיגו על אותה עמדה.
לא, אבל זה לא...
ברור שיש רצון. אתה היית צריך... יש משהו חדש במה ששמענו? יש משהו חדש בזה שפלורנטינו רוצה את הולנד? היית יכול לדעת בלי לקרוא עיתונים שנה, בלי לקרוא תקשורת בכלל, לדעת שפלורנטינו רוצה את השחקנים הכי טובים בעולם.
כן, אבל כשאתה יודע שבאמת אמבפה מגיע, כשזה היה אמבפה או הולנד כזה קיץ שעבר, אמרו או, אולי וכולי, אז אתה אומר בסדר. אבל אם זה גם וגם וגם וגם...
זה גם וגם.
זה לא יקרה לדעתי. אני גם לא חושב ש... אתה יודע, זה אמנם משפט שהוא קצת... לא יודע אם נכון להגיד אותו, אבל אני לא חושב שזה שחקן שמתאים לריאל מדריד.
למה?
אני לא, אני לי באופן אישי, הוא לא שחקן שמרגש אותי, הוא שחקן מאוד...
מרגש בסדר.
שחקן מאוד רובוטי.
גולים הם דבר מרגש מאוד, בעולם הכדורגל, כן, ובזה הוא הכי טוב.
שחקן מאוד רובוטי, סייבורגי כזה, מאוד קר, מאוד כל כזה, לא יודע, אני לא מתלהב ממנו. הוא גולר, הוא פינישר, אין לו איזה משהו...
אבל הוא גולר פינישר ברמות
שלא נראו,
ברמות פסיכיות.
הוא פינישר, הוא גולר מטורף, אין מה, לא... אבל אני חושב שזה שחקן שפחות בפינס שלו, הוא פחות מדריד, הוא פחות קשור. לי באופן אישי הוא לא ממש עושה את זה, ואני לא חושב שזה שחקן שיהיה בריאל מדריד, ואמרתי את זה גם לפני 3-4 שנים, שהיה את הוויכוח, הפעם אמרו ששניהם יגיעו, ואז היה אמבפה או הולנד, תמיד הייתי עם אמבפה, אני חושב שזה שחקן הרבה יותר שלם מהולנד, אין מה להשוות ביניהם בכלל, זה שחקנים שונים לגמרי.
בעיניי פשוט יהיה מאוד קשה להוציא אותו מסיטי.
אגב, אני אמרתי את זה בפוד ברצלונה.
מצד שני, אבל מה, אתה רואה אותו עושה קריירה?
לא, אני אגיד לך 100% שלא, אמרתי את זה בפוד... חמי, אני אעשה לך את זה פשוט.
אני כן רואה אותו עושה קריירה בסיטי.
אמרתי את זה בפודקאסט ברצלונה, וזה לא אני אמרתי, זה אבא שלו. זה אבא שלו אמר. אבא שלו אמר, הוא לא הולך להיות כל הקריירה באנגליה, הוא רוצה לטעום מכל הליגות, הוא בסוף יהיה בספרד. זה ייקח עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש.
אני חושב שאתה הולך להגיד משהו אחר.
משהו יהיה בסוף בברצלונה.
זה משהו שאני יכול לראות.
אני מאמין בזה.
זה אפילו אינטרס.
אבל זה עניין כלכלי.
זה שאבא שלו אמר שהוא יעזוב, לא אומר שהוא יעזוב.
הוא יעזוב. הוא לא... בסוף פפי לך, קווין דה בריינה יכול להיות שהולך. זה הוא ירצה לטעום, הוא ירצה להיות, הוא לא לקח כדור זהב כשהוא היה במנצ'סטר סיטי ולקח טראבל.
אני כן,
אני מבין את הרצון.
יש משהו ב...
אבל יכול להיות שכמו לבנדובסקי, הוא כל הקריירה ידבר על לעזוב, ובגיל 32, 33 הוא יעזוב.
אני כן רואה אותו בקאמפ המחודש, 26, בברצלונה.
כן, ברגע שיהיה כסף.
מבחינת ברסה.
ברגע שיהיה כסף.
אני חושב שזה יעד נכון מבחינתו, מבחינת ברסה, מבחינת הליגה הספרדית, הכל כזה מקבל צורה אחרת, הם בפה מול הולנד.
בעיה אחת,
שיווקית.
זה יעשה דבר מדהים לליגה, וזה יהיה מדהים לברסה, אבל...
יש לכם כסף להלוות לברסה כדי לממש את זה? לא.
אני לא מוכן להלוות לברסה, לא, הם לא יחזירו. הם יגידו, אני עכשיו, אתה תוותר על הכסף, ואנחנו נגיד לך כל הכבוד.
נכון, בדיוק.
לא, אני לא מוכן.
עוד רגע לפני שנדבר על המשחק הבא, יום שישי בצהריים, אחרי שתושלם תמונת העולות לרבע גמר ליגת האלופות, נגבל את ההגרלה, היריבות כדלקמן, סיטי, ביין, פריז, ארסנל או פורטו, פורטו ניצחה 1-0 במשחק הראשון, ברסה או נפוליס, עם תיקו 1 במשחק הראשון, אינטר או אתלטיקו, האיטלקים ניצחו במשחק הראשון באיטליה, ודורטמונד או PSV שישחקו בגרמניה ברביעי אחרי 1-1. יריבה מועדפת, חמי?
מועדפת ברמת הזה, זה אחת מבין PSV ואיינדובן, מבחינת הקושי.
או פורטו אולי, אם תצליח לעבור את ארסנל.
פורטו זה לא כזה קל, בטח לא בחוץ, אני חושב שאיינדובן ודורטמונד הם הכי חלשות, אם אפשר לקרוא לזה ככה.
אבל נגמר איינדובן ודורטמונד הראשון.
אחת אחת.
אחת אחת. כל השאר לא פשוט בכלל.
בגרמניה המשחק יהיה, אז המשחק הראשון היה בו.
שום מפגש לא פשוט. מכל הקבוצות האחרות.
אני לא זוכר
כבר... אתה היית? או מי זה הודרל שאמר לי שהוא רוצה את פריז? אתה רוצה את פריז בדרך? או שלא משנה לך? כאילו סיפור אמבפה וכולי וכל עניין
הזה. לא, מעדיף שלא, זה סתם יעשה בלגן. מעדיף שלא.
כבר בשלב הזה כבר עדיף שלא, אתה אומר.
מעדיף שלא.
אתה אומר שיודחו כבר על ידי קבוצה אחרת.
אני כבר מעדיף קלאסיקו מאשר פריז.
תשמע, אם ארסנל ודורטמונד יעלו, אני לא זוכר שמיניה כזאת טובה. כל כך חזקה, זה שמינייה מטורפת, כל קבוצה היא וואו, אין הגרלות קלות שם בכלל, אז אין יריבה מועדפת, דורטמונד, זאת אומרת דורטמונד בתוך הדבר הזה יריבה מועדפת, אבל זה הכל קשה מאוד, וראינו מולי פציק כמה דורטמונד היא הליכה, זאת אומרת זה יהיה מאוד קשה לריאל מדריד, ואני מתחבר למה שחמי אמר קודם, היא בסכנת הדחה ברבע הגמר, כמעט לא משנה מה הגרלה,
כן.
בסכנת
כן,
הדחה,
כן, בסכנה.
עכשיו נראה, רגע האמת של קרלו, האם הוא את כל העונה הזאת בנה כדי להתעלות ברגע הנכון, או כדי להמשיך לתשדש ברגע האמת, ולראות איך העונה הולכת לאיבוד.
גם יהיה חשוב לראות, כשהגיע הרבע, מה יהיה המצב של ריאל בליגה, אם הליגה כבר תהיה סגורה, הפער כרגע 7-8, הוא עוד יכול לרדת, הוא עוד יכול לרדת ל-5, וכשזה 5, זה שונה.
אתה לא יכול להוריד את הרגל אווירה, מהגז. כן.
בדיוק, זה נותן אווירה שונה, כאילו הכל עדיין פתוח, ויש עוד קלאסיקו, ויש עוד זה. לכן צריך לחכות ולראות מה יהיה המצב בליגה עד אז, אבל כן, ריאל תתקשה ברגע.
גם מה המצב הפיזי של השחקנים? יש הרבה שחקנים שמאוד מעניין לראות באיזה מצב פיזי מגיעים למשחק, גם אגב מיליטאו, באמת מעניין לראות מה יקרה עוד עם השחקנים שלה, וזה המומנטום הספציפי באותו יום הוא מאוד מאוד חשוב.
טוב, אבל עוד לפני כן, אפרופו אם הליגה תהיה סגורה או לא, ביום שבת, אחרי ההגרלה, 5:15 באל סדר אוססונה, מארחת את ריאל מדריד, לפני שג'ירונה מתארחת אצל חטאפה וברסה אצל אתלטיקו. כלומר, יש פה, כמו שחמי אמר, איזשהו פוטנציאל כללי כזה, אולי להגדיל את היתרון, אוססונה צריך להגיד, הפסידה לג'ירונה שלשום, אחרי שהיה לרצף של 3 ניצחונות וטקו ב4 משחקים, בבית היא ניצחה 3 מ4 המשחקים האחרונים, אבל גם בדרך הייתה תבוסה לסלטה ויגו. דווקא ההגנה שם קצת פחות טובה משנים קודמות, חלק קדמי, יש את בודימיר, יכול לנצל את זה שג'וד בלינגהם לא נמצא 14 שערים, רחוק מבלינגהם רק שני שערים. יש שם גם חבר'ה כישרוניים, קיקה ברכה מקדימה, אימר אורוס וכאלה.
אצטדיון ביתי מאוד.
אצטדיון ביתי, פעם אחרונה צריך להגיד שאוססונה ניצחה את ריאל, זה היה ב-2011, נגד מורינו וקריסטיאנו, בסיבוב הקודם 4-0 בברנבאו עם צמד של ג'וד בלינגהם שיעדר כאמור. חמי, רצית להגיד משהו?
רציתי להגיד משהו בהקשר של האלופות, עוד שנייה. יהיה מעניין גם לראות, תראה, אם ריאל תוגרל נגד סיטי או ארסנל, הן שתיהן במאבק אליפות מאוד מאוד צמוד, ובהפוך מריאל עליהם זה מאוד יכול להשפיע, כי כל משחק שם יהיה חשוב, ולכן יהיה מעניין לראות איך הם יהיו.
למרות שסיטי שנה שעברה עמדה בזה יפה, בישורת האחרונה עלה גם דוקו לחובבי הז'אנר, אמור לעלות דוקו בנטפליקס על הדבר הזה.
אם יקבלו את סיטי זה מאוד מעניין לראות מה הפעם, אנצ'לוטי יעשה אחרת כדי לעבור את זה. לגבי המשחק מול אוססונה, זה תלוי הרכב מאוד וגישה. אם יעלה הרכב שעלה אתמול, לדעתי ריאל מדריד לא מנצחת. אם הם יבואו בתחושה תהיה בסדר, יאללה, נעשה זה עם קצת נאצ'ו וקצת קמווינגה ומודריץ' ו...
נתנו לי הרכב, נכון, לא... למשחק
אבל אם,
הזה.
אם צ'ואמני וקרוס פותחים בהרכב, ריאל מדריד מנצחת את זה.
אני מעריך שהם יפתחו, זה חלק מהרוטציה, זה חלק מהחשיבה של הרכב שעלה אתמול.
גם קרבחל שיכול לחזור להרכב.
גם קרבחל שיכול לחזור.
בלי בלינגהם, נכון? או שלא מדברים?
בלי בלינגהם. לשני משחקים, מה לעשות?
לשני משחקים. נגיד אולי מילה על ההשעיה, כי...
נגיד,
כי...
אתה מחכה כל הפרק להגיד משהו על ההשעיה.
לא, אני פשוט... כל הסערה לפסילת הגול באמת היא ניואנסית בעיניי, הרבה יותר מה שעושים מזה, כי באמת, אם הוא היה שורק שנייה לפני זה, לא היה קורה כלום, אני לא אוהב שריקה באמצע התקפה, אבל אם הוא היה שורק שנייה קודם, כל הסערה הזו הייתה נמנעת, וברגע שהוא התחיל את השריקה, הוא לא יכול לסיים אותה. לכן ההצגה הזאת, כאילו הוא שרק בזמן שהכדור נכנס, זה קצת משחק עם המציאות. היה צריך לוותר על האדום לבלינגהם, אבל ברגע שהוא קיבל אותו, אז באמת זה לא שההתאחדות יכולה לבטל את האדום לגמרי. אז זה העניין שלי בעניין הזה. זאת אומרת, השערה קצת יצאה מפרופורציה, זה לא טעות השיפוט הגדולה בתולדות הכדורגל, סך הכל כמו הרבה שופטים לפניו, הוא שרק אחרי קרן לפני שנגמרה התקפה, וזה מעצבן.
מעצבן מאוד.
סיימתי לדבר על זה.
כן, אז תן לי ככה את ההרכב שלך למשחק הזה נגד אוססונה. אתה אומר זה לעלות בכל הכוח?
בטח. מה זאת אומרת?
אין ברירה.
אז מה?
לא, אני יודע, הוא עושה... אגב, נניח אתמול, סתם, נתן למנדי לפתוח, לא הבנתי למה, זה היה דווקא משחק קלאסי לתת לפרן גרסיה, ועכשיו אני לא יודע אם נגד אוססונה בחוץ, הוא פתאום ייתן לפרן גרסיה ולא למנדי, רק לשם הדוגמה.
ומנדי ימשיך, מנדי ימשיך לשחק, הולכים לפגרה, יהיה זמן מנוחה לשחקנים שלא הולכים למבחרת. צ'ואמני קרוס, ולוורדה, זה שלישיית הקישור.
ולוורדה, לא הזכרנו את זה. 40 משחקים העונה, משחק בכל המשחקים ולוורדה.
כמה וינגה אתמול נתן משחק נהדר.
שתי מחציות שונות לגמרי.
אבל אתה יכול לראות, דיברנו על זה גם במשך הפודים הקודמים, אתה יכול לראות שבמשחקים שאין לחץ גדול על הקישור, אז הוא פורח.
נכון.
הוא פורח.
יש לו שטח.
אבל כשיש עליו לחץ, אז הזזיתיות שלו וחוסר האחריות שלו באים לידי ביטוי. הוא יותר פורח כשיש פחות, והמשחק יותר פתוח וכאלה. אתמול הוא היה, עשה קצת דברים יפים. הרבה איומים על השער, וזה היה כיף לראות.
אגב, 5 במחצית הראשונה, 0 במחצית השנייה. דיברתי על זה בשידור, שהוא התראיין לפני המשחק, ואמר שאם הוא יכבוש קרלו, אמר לו שהוא ירקוד איתו, אז כאילו קרלו אמר לו במחצית, היום אני לא בקטע של ירקוד, תפסיק לבות. היום שתי מחציות שונות לגמרי, גם אולי קרלו חשש קצת הגנתית, ולקח אותו טיפ-טיפה יותר אחורה בחצי השני, והיה לו פחות חופש לצאת קדימה. אבל כשהוא כבר יוצא קדימה, הוא עושה דברים יפים, רק צריך לשפר את הסיומת, אין מה לעשות. כל הבעיטות שלו היו כאלה נחמדות, מה שנקרא למסגרת.
ברור, גם פדה ולוורדה דרך אגב, שהזכרת אותו, חייב להתחיל, הוא הלב, אני תמיד אומר את זה, אבל חייב להתחיל להביא...
אני לא יודע אם הוא הלב כמו שהוא הריאות.
הוא חייב להתחיל להביא דברים קצת מעבר, קצת יותר מספרים, יותר גולים, יותר להיים, יותר...
אתמול היה צריך לתת בישול, פשוט רודריגו שם מחמיץ בענק, הוא עשה איתו יפה את הדאבל פס, אבל אני מסכים שזה כאילו מה שחסר לעונה שלו, כדי להיות עונה ממש שלמה. טוב, לסיום הזה...
ההתקפה תהיה אותו דבר כמו אתמול, לדעתי. אברהים, רודריגו וויניסיוס, הוא לא יעשה איזשהו שינוי, כי גם אין לו ברירה. יש גולר אמנם, אבל לא נראה
לא,
לי...
לא, לא יפתח, לא יפתח.
לא חוסה לו?
אולי חוסה לו, כן. אולי חוסה לו. קרפל, אתה מצטיין הווינר מבינינו. צריך להגיד, עוד לא פורסמו יחסים. אז תן לי את ה... מה צריכים להיות היחסים ועל מה היית הולך?
אז אני אומר, זה מאוד מאוד תלוי בהרכב. מאוד תלוי בהרכב. אם אני רואה בהרכב את כמה וינגה שם, ושוב, הרכב דומה להרכב של, של אתמול.
אז אתה רואה מעידה?
אז אני שם שם איקס.
וכמה צריך להיות X?
שם X, 1-5.
מה זה 1-5? מה, תדבר בזה? מה יהיה היחס?
אחד לחמש, מה זאת אומרת? אתה שם שקל, אתה קיבלת חמישה.
יחס פי חמישה על איקס?
כן.
וואו. זה יחס גבוה, אתה חושב שזה מה שיתנו בווינר? לא, זה מה שאתה מצפה שיתנו בווינר?
בטח, זה מה שיתנו.
בברנבאו היו נותנים חמש.
זה מה שיתנו, כבכל זאת עוד ריאל מדריד.
בחוץ
יתנו 3.70 כזה. אתה יודע מה אולי, אולי יותר באזור ה-4. בכל מקרה, הייתי הולך על טקו, 3.70 זה קצת נמוך, אז הייתי לא בטוח. נגד סביליה, אני הלכתי על טקו, והיה אחד ל-6 משהו, זה היה קרוב. הייתה לי תחושה שיש אבל האמת היא שאני חושב שריאל מדריד כן תפתח ברכב טוב וכן תנצח, אבל בהמשך למה שדיברתי בתחילת הפוד, זה מבחן גדול וזה התחלה של תקופה שיכולה להיות סוג של התרסקות כזו, שלאט לאט הכל מתחיל לא ללכת והלכת מתחיל לחלחל, או ההמשך, איך אמרנו בהתחלה, יהיה בסדר והכל בסדר.
היא צריכה את הניצחון הזה, כדי גם לצאת לפגעה כשהפער לא מצטמצם, גם כדי שיהיה את הסיכוי שהפער יגדל, ואז כל מה שאמרנו, החשיבות שיש לפער שיגדל, כדי שהמשחקים הבאים יהיו פחות חשובים, ויהיה אפשר באמת להתרכז הרבה יותר.
בכל מקרה, הכל על ויניסיוס, מבחינה התקפית, הכל על ויניסיוס במשחק הזה.
במשחק הזה.
הוא צריך להיות שם כרגיל.
חמי, קרפל, רק שלא יהיה עצבני, רק שלא ידחוף אף אחד. תודה רבה לשניכם, תודה רבה גם לכם בבית שהזנתם. נשתמע בפרק הבא. ביי ביי.